שלום לכולם וברוכים הבאים. היום אנחנו נצלול יחד בעקבות מאמר שקראנו של חן שאולוב.
כן.
נצלול למקורות תלמודיים ופרשניים. הם מציגים רעיונות די מאתגרים, הייתי אומרת, סביב מושגים כמו מינות.
מינות תשובה.
נכון, מינות, כלומר כפירה או מחשבה זרה כזאת, התהליך של התשובה, וגם איך תופסים את החומרה של עבירות.
בדיוק.
ננסה ככה להבין למה גישות מסוימות, אפילו להגיד על חטא שהוא קל שבקלות, למה זה כל כך בעייתי לפי המקורות האלה?
בהחלט. והטקסטים האלה, בעיקר מהתלמוד, גם מהרמב״ם כמו שהובא שם, הם באמת נוקטים עמדה די חריפה.
כן.
כלפי מה שהם קוראים לו מינות. אז המטרה שלנו פה היא באמת לנסות אולי להבין את ההיגיון הפנימי. זאת אומרת, מה הופך את המינות הזו לדבר כזה, כזה חמור בעיניהם?
ומה המשמעות של זה לגבי תשובה?
נכון. מה זה אומר לגבי הסיכוי לחזור בתשובה מזה? לפחות לפי איך שהם רואים את זה.
אז בואו נתחיל אולי מהתלמוד. יש שם קטע במסכת עבודה זרה שמצטט פסוק ממשלי.
כן, על הלוקה.
נכון. ללוקה שתי בנות הבא. והתלמוד אומר שהבנות האלה הן מינות והרשות.
שתי ישויות, כאילו.
כן, ששתיהן קוראות לגיהינום הבא עוד, הבא עוד. וספציפית על המינות, הפסוק אומר, כל באיה לא ישובון.
זה נשמע מאוד סופי.
זה בהחלט נשמע ככה, במבט ראשון. וגם הרמב״ם בהלכות עבודה זרה, הוא פוסק שמינים ואפיקורסים...
שזה סוגים שונים של כופרים לפי ההגדרה שלו.
נכון. כאלה שיצאו מכלל ישראל, אז הם לא נחשבים ממש כישראל גמורים לכל מיני עניינים. וחשוב פה לדייק בלשון שלו לגבי התשובה.
אוקיי. Okay.
הוא כותב, ואין מקבלים אותם בתשובה לעולם. עכשיו, הפירוש המקובל, כמו שזה עולה מהמקורות, זה שהכוונה היא לקהילה, החברה.
שהחברה לא מקבלת אותם חזרה.
בדיוק, לא בקלות, לא באופן רשמי. אבל אם הם, בינם לבין עצמם, באמת חוזרים בתשובה שלמה, אז אלוהים כן יכול לקבל את התשובה שלהם.
אז הם יכולים להגיע לעולם הבא.
כן. זאת אומרת, יש פה הבחנה שהיא מהותית בין איך שהקהילה מתייחסת לבין היחס האלוהי כביכול. זאת נקודה ממש חשובה, ההבחנה הזאת, ואיך זה מתבטא במקרים, את יודע, קונקרטיים. יש למשל את הסיפור הזה בתלמוד, על האישה.
כן, הסיפור עם רב חסדא.
בדיוק. היא חטאה בגילוי עריות עם הבן שלה, שזה אחד הדברים הכי חמורים שיש.
נכון מאוד.
ואז היא באה לרב חסדא ואומרת לו על זה, עבירה קלה שבקלות עשיתי.
כאילו כלום.
כן. ורב חסדא אומר לה, תכיני תכריכים, כי כתוב, כל הפורש ממינות מת. אבל...
בסוף היא לא מתה.
נכון. אז איך זה מסתדר? אם מה שהיא אמרה זה מינות, למה הוא בכלל מציע לה איזושהי דרך תשובה אפילו סמלית כזאת? הרי... אמרת שהקהילה לא מקבלת.
שאלה מצוינת, זה ממש בלב העניין. ההסבר שנותנים שם במקור הוא שהאמירה של הקלה שבקלות הזאת,
כן.
היא בעצמה סוג של מינות.
למה?
כי היא משקפת תפיסה כאילו אלוהים הוא כמו בן אדם, שהוא מושפע מעבירות, שכועס יותר על משהו גדול ופחות על משהו קטן.
סוג של הנהשה.
בדיוק. וכל האנשה כזאת נחשבת למינות, לפי התפיסה הזו. עכשיו, לגבי התגובה של רב חסדא, אפשר לראות את זה אולי כניסיון לזעזע אותה, להראות לה כמה התפיסה שלה חמורה.
הבנתי. ולמה היא לא מתה בסוף?
אז זהו, שהתבוד מסביר שהיא פשוט לא באמת חזרה בתשובה. לא בכנות, לא מעומק הלב על האמינות שבדברים שלה.
אוקיי.
והמהרש"א, הוא מוסיף פה פרשנות ממש מעניינת. הוא אומר שאם מישהו כן חוזר בתשובה שלמה ממינות,
כן.
אז המוות שלו יכול להיתפס כמעין חסד מאלוהים.
חסד? מוות?
כן, כדי למנוע ממנו ליפול שוב. כי לפי התפיסה הזו, הקושי להתנתק מאמינות הוא פשוט עצום.
רגע, רגע. אז לפי ההסבר הזה, המוות אחרי תשובה שלמה ממינות זה... זה בעצם דבר טוב? זה קצת הופך את הכל על הראש.
בדיוק. זה מראה כמה חמורה הייתה תפיסת המינות בעיני חז"ל במקורות האלה. והקושי הזה, לחזור ממצב קיצוני, גם אם הוא לא בדיוק מינות קלאסית, זה מזכיר לי סיפור אחר.
את רבי אלעזר בן דורדיה?
נכון מאוד. הסיפור המפורסם עליו. מותואר שם אדם שהיה שקוע לגמרי בזנות.
ממש עד הסוף.
כן. וכשהוא החליט לחזור מתשובה, הוא עשה את זה בכזו עוצמה. כזו חרטה.
שיצא נשמתו.
מיד, כן.
אז גם פה, מוות שבא יחד עם התשובה, זה מאותה סיבה.
אז הגמרא שמסבירה שזה מקרה מורכב. מצד אחד, באמת ההתמכות שלו לחטא הייתה כל כך טוטלית, שהיא הייתה דומה למינות בעוצמה שלה, בקושי הזה להשתחרר.
אוקיי.
אבל מצד שני, יש שם פרט שהוא מכריע בסיפור, שהוא פנה קודם להרים, לגבעות, לשמיים ולארץ.
שיבקשו עליו רחמים.
נכון, והגמרא מציגה את זה לא כמשהו ריאלי, אלא יותר כמשל.
משל למה?
משל לאיך שהחטא העמוק הזה שלו הכניס לו לראש מחשבה שהיא בעצם מינות האמונה, שיש איזה כוחות או מתווכים בינו לבין האל.
כאילו הערים והגבעות יכולים לעזור?
בדיוק. ורק כשהוא הגיע להכרה הפנימית הזאת, שאין הדבר תלוי על הבי, כלומר, שהקשר הוא ישיר, אין מתווכים, רק אז התשובה שלו נחשבה שלמה.
ואז הוא מת.
ואז הוא מת. ולפי הפירוש הזה, המוות נבע מאותה דבקות קיצונית, שהפכה למשהו דומה למינות, ולא כעונש על עצם התשובה מחטא רגיל.
וואו. אז מכל מה שדיברנו, עולה פה תמונה די מפתיעה מהמקורות האלה. זאת אומרת, המינות היא לא רק כפירה ברורה, היא יכולה להיות גם תפיסה שפוגעת ביסודות האמונה.
נכון.
כמו לזלזל בחטא, או להאמין שיש מתווכים בינינו לאל.
בדיוק.
והקושי לחזור מזה, או ממצבים קיצוניים שדומים לזה, הוא עצום לפי המקורות. עד כדי כך שהם מציגים אפילו את המוות כ... לא יודעת, סוג של חסד, או תוצאה בלתי נמנעת?
זה בדיוק העניין. זו תפיסה שמדגישה כמה מרכזית האמונה הנכונה, הישירה באל, כמו שהם מבינים אותה בטקסטים האלה, תשובה אמיתית, כנה, תמיד אפשרית מול אלוהים עצמו. אבל הדרך חזרה ממיינות, או ממצבים דומים, היא מוצגת כקשה במיוחד, עם השלכות ייחודיות בעולם הזה.
לסיום, נראה שהמקורות שהצגנו, כפי שהם מתפרשים, באמת מציגים עמדה מאוד נחרצת, גם לגבי חומרת המיינות עצמה, וגם לגבי כל גישה שמנסה להפחית מחומרת חטא כלשהו.
כן, התפיסה היא שזו פגיעה ממש בבסיס, באמונה באחדות האל, במהות הלא גשמית שלו.
נכון.
ואולי נקודה אחרונה ככה למחשבה, שמתחברת גם לדברים של הרמב"ם שהזכרנו קודם, על העולם הזה שהוא רק פרוסדור.
כן, לפני הטרקלין, העולם הבא.
בדיוק, ושאחרי המוות אין כבר אפשרות לתקן או להשתפר רוחנית. אז אם ההזדמנות היחידה שלנו לפעול, לתקן, להתעלות, היא רק פה, עכשיו, בחיים האלה?
אז איזו השפעה יש לזה על תחושת הדחיפות שלנו?
נכון, ועל איך שראו, לפי הגישה הזו לפחות, לנצל את הזמן המאוד מוגבל שיש לנו פה.